רוצים להודות לרב דייחובסקי. כל שנה הוא מגיע לכנס, וכל שנה יש לנו חידושים גדולים, אנחנו לומדים ממנו כל הזמן, ובמשך כל השנה בכלל אנחנו מפנים אליו שאלות, ובכתב, בעל פה, ותמיד הוא עונה לנו בשמחה ובעיון רב. אני ביקשתי מהרב לדבר על נישואים והקמת משפחה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, בעקבות פגישה שהייתה במכון פועה בין ראשי ארגון חרדי בשם עלי שיח, שעוזר ותומך לילדים ולנוער ואפילו למבוגרים, אנשים עם מוגבלויות שונות, בעיקר שכליות, ומנחה להם את הדרך ומוצא להם עבודה, ומוצא להם מקומות לגור, עבודת קודש מאוד גדולה. והרבה הרבה שנים מתלבטים המנהלים של עלי שיח לעניין הזה של שידוכים ונישואים בין האנשים האלה, כיוון שזה בוודאי לא פשוט, יש הרבה שאלות הלכתיות וגם רפואיות וגם אחריות מאוד גדולה. אבל במקביל גם קיבלתי יום אחד טלפון ממשרד המשפטים, שיש דיון כרגע במשרד המשפטים בעניין הזה של תקנות וחוקים לגבי נישואים לאנשים עם בעלי מוגבלויות ובעיקר שכליות, והדברים לא כל כך אולי מסודרים בחקיקה במדינת ישראל, ולכן החליטו להיכנס לעניין ופנו למכון פועה לדעת אם יש לנו הנחיות בנושא, יש לנו מדיניות בנושא, והדברים הם לא פשוטים. לכן ביקשתי מהרב שאולי יפתח לנו את העיניים בנושא הזה. מעט ספרות הלכתית תכתבה, יש כמה מאמרים מאוד חשובים, אבל הם מעטים מאוד, ולכן אנחנו חייבים לשמוע, כי גם פונים למכון פועה אנשים שרוצים להתחתן, כמו שדיברנו היום, שיש לנו גם מחלקת שידוכים כזה, שאנחנו מתעסקים בכל מיני עניינים, אנשים עם בעלי מוגבלויות, בעיקר בענייני, זה מוגבלות כלשהי, בענייני פוריות וגנטיקה, אז גם פונים אלינו כל מיני אנשים, ובדע שזה לא התחום שלנו, זה לא המקצוע שלנו, אבל הם רוצים תשובות, ואנחנו נשמח לשמוע מהרב תשובות בנושא. תודה.
קודם כל, תודה רבה. אני בן בית במקום הזה, וכבן בית אני מרשה לעצמי גם כן להעיר הערה לסדר, לפחות לגבי עצמי. התואר כתוב לשעבר חבר בבית הדין הגדול. רבותיי, עשו לי טובה גם לשעבר הגאון. המילה הגאון לא מקובלת עליי, אני לא רואה את עצמי כגאון, אני רואה את עצמי כאדם שעוסק בתחומים שבו הוא עוסק. אני לא אוהב את התארים האלה, ליתר דיוק אני גם סולד מהם. אז אנא גם את הגאון תשימו לשעבר, ונדבר במילים פשוטות ויותר ברורות. הכותרת שנבחרה כאן היא לא בדיוק הכותרת שאני קראתי לדברים. בכותרת בתוכניה כתוב, האם מותר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים להקים משפחה. בעלי צרכים מיוחדים זו מילה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, מאוד לא ממוקדת. אני קראתי לדברים במילים פשוטות, נישואי מוגבלים בשכלם. זו בעצם השאלה שנשאלתי, זה הנושא שעליו אני רוצה לדבר. האם אנשים שמוגדרים כמוגבלים בשכלם יכולים להינשא? וכאשר פירקתי את הדברים לשאלות משנה, הרי אילו השאלות שעלו. א', מהי הרמה השכלית המינימלית הדרושה לבני הזוג לצורך סידור חופה וקידושין? ב', האם יש להמליץ לאנשים ונשים המוגבלים בשכלם שלא להינשא זה לזו? ג', האם צריך להמליץ בפניהם שלא להביא ילדים לעולם? בגלל הבעייתיות שיש להם בגידול ילדים. ובכן, החלק הראשון, הרמה השכלית המינימלית לצורך סידור חופה וקידושין. למעשה עסקתי בזה במסגרת פסק דין שכתבתי לפני שנים והרחבתי אותו למאמר. המאמר נדפס למיטב זיכרוני באחד הכרכים של תורה שבעל פה, מוסד הרב קוק. שם עסקתי בגמרא בחגיגה, תנו רבנן איזה הוא שותה, בדברי הרמב״ם בהלכות עדות שמצרף לשותה גם את הפתי, והרמב״ם כותב שם ולא שותה בלבד אלא כל מי שנטרפה דעתו, אבל כל מי שנטרפה דעתו ונמצא דעתו משובשת תמיד בדבר מן הדברים, אף על פי שהוא מדבר ושואל כעניין בשאר הדברים, הרי זה פסול ובכלל שותים יחשב. והפתאים ביותר שאינם מכירים דברים שסותרים זה את זה ולא יבינו ענייני הדבר כדרך שמבינים שאר עם הארץ, גם הם בכלל השותים. והרמב״ם מסיים, ודבר זה לפי שיראה הדיין שאי אפשר לכוון הדעת בכתב, כלומר אי אפשר לתת כללים מוגדרים בדירוג של דעה, של דעת. מסביב לרמב״ם הזה יש ספרות ענפה של פוסקים מאוחרים יותר שכתבו את דעותיהם. הרי הרמב״ם כתב את הדברים בהלכות עדות, הוא לא כתב את זה בהלכות גירושין, לא בהלכות אישות, לא במקומות אחרים. האם הרמב״ם מתכוון רק לפסול עדות, או שהוא מתכוון במקרה בהלכות עדות כתב את הדברים הללו? אז הנה כך, אני רק אתמצת את הדברים בכדי שלא לחרוג ממסגרת הזמן. אז קודם כל, לדברי המערית רבי יוסף מיטרני, דברי הרמב״ם ביחס לפתי אמורים רק לגבי עדות. לגבי גיטין וקידושין, אם הפתי מבין את עניינם, די בזה, וניתן לסדר לו חופה וקידושין. לדעת החתם סופר, באבן העזר חלק ב' סימן ב', פתי נחשב כשוטה לכל דבר, אלא אם כן רואים בו דעה צלולה, ואז דינו כפיקח. דעה שלישית, דעת העונג יום טוב, באבן העזר סימן קנ"ג, פתי יכול לקדש ולא יכול לגרש. לפי דעתו של העונג יום טוב, לקידושין די במעשה קניין שידע שבכך היא נעשית אשתו, אבל בגט צריך לדעת שהגט הוא המתיר, וכיוון שפתי לא מבין את הדברים לא יכול לגרש. התוצאה היא בהם בעצם שנישואי פתי הם נישואים עולמיים. ודעה נוספת, הבאתי את רבי חיים מבריסק, שדינו של פתי הוא כדין שוטה, והסימן האמור במסכת חגיגה, אחד הסימנים, מאבד מה שנותנים לו, זה בעצם הסימן של פתי, שהוא מאבד את מה שנותנים לו במובן הרחב יותר. אבל אני רוצה להביא פה כבר פסיקה מסודרת של גדולי הפוסקים בדורנו, רב משה פיינשטיין, רב שלמה זלמן אוירבך, זצ"ל, שניהם, ולכנות אותם בשם גאונים זה פשוט מגוחך, משום שהם מעבר לכל המושגים הללו. ויבדל לחיים טובים הרב שיינברג לאורך ימים ושנים טובות, שלושתם קבעו רף ברור להגדרה של דעת בכדי שאדם יוכל להיחשב כבר אחי לסידור חובה וקידושין. הנה כך כותב הרב שיינברג, הוא הראשון שכתב את הדברים, ותודה לרב בנימין דוד שהמציא לי את המאמר, מאמר שהתפרסם במוריה אלול תבשין מבית, וכך הוא מסכם. לפי דברינו מסתבר לומר דגם מפגר אם יש בו הדעת של פעוטות, דעת של פעוטות זה בגיל 6-7, והוא בן י"ג שנה שהוא נקרא גדול, יש כאן את שני התנאים, שהוא גדול בשנים, וגם יש לו דעת של גדלות, שאינו נחשב כשוטה, משום שהגיע לכלל דעת. פירושם של דברים, אדם, איש או אישה, כמובן שהוא הגיע או היא הגיעה לגדלות, ודעתם היא כדעת ילד בן 6-7, הם בני אחי לסידור חופה וקידושין. גם שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, גם בחוברת מוקדמת וגם במנחת שלמה, חלק א' סימן מ"ד, גם הוא כותב, דעתי מסכמת, דכל שהוא מבין ויש לו דעת כמו פעוטות, ויודע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ואנחנו מקיימים מצוותיו, שפיר חשיב כבר דעת לעניין קיום מצוות, ובהגיעו לגיל י"ג שנה, הרי הוא חשיב כגדול. רב משה פיינשטיין זצ"ל כותב כך, אפשר שבאין לו דעת כלל אפילו כפעוטות, לא שייך לומר שהוא בכלל החיוב, אבל כשיש לו דעת במידת פעוטות, הוא ודאי חייב בכל המצוות. ובכן דעה ברמה של ילד בגיל 6-7. אגב, הילדים שלנו יותר פיקחים מאיתנו כשהיינו ילדים. מה לעשות? זאת עובדה, עובדת חיים, אי אפשר להתעלם, ואפשר כמעט לומר שהדור שלאחר מכן עולה על הילדים שלנו, כך שבעצם קחו ילד בגיל 6-7, הוא ילד חכם, נבון, מבין ויודע הרבה יותר ממה שהמבוגרים חושבים, ולפעמים הוא יודע הרבה מעבר לזה. מה לעשות? זאת עובדה. כן, הרב ליאור יעלה ויבוא ויגיע. ובכן, הגענו לרף הדרוש של דעה בכדי שאפשר יהיה להינשא. כמובן, מבוגר יותר, יש לו כבר דעה הרבה יותר רחבה, ועל כך אין מה לדבר. השאלה השנייה ששאלתי את עצמי, האם להמליץ למוגבלים בשכלם שלא להינשא זה לזו. ישנן הלכות בשולחן ערוך שבהם ישנן המלצות, לא איסורים, במצבים של חשש לבריאות המשפחה, למנוע נישואין. הנה בשולחן ערוך אבן העזר סימן ב', יש המלצה להימנע מנישואין עם עם הארץ, או עם משפחת מצורעין, או עם משפחת נכפים. ההמלצות הן גם בגלל החתן, אם הוא עם הארץ, גם בגלל הילדים. אין מניעה הלכתית לעם הארץ לשאת אישה שהיא עם הארץ, או לבין משפחת מצורעין לשאת בת ממשפחה דומה. אז אם כן, באותה מידה, אדם שדעתו קלושה, דיברנו על דעה מינימלית של גיל הפירוטות, דהיינו גיל 6-7, ויקח אישה בגיל דומה, בעצם אין סיבה למנוע אותם ולהינשא זה לזו. אמנם יכולה להתעורר בעיה של יכולת כלכלית, שהרי אדם כזה בגיל כזה לא יכול לפרנס את המשפחה, אבל יכולת כלכלית זאת לא סיבה להימנע מנישואין. ישנה הלכה בשולחן ערוך בסימן א' באבן העזר, נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר למי קם בסיפוקיו, כלומר יכול לפרנס אותם, אבל זו המלצה בלבד, ומדובר בנשים נוספות ולא באישה הראשונה. וגם בבארי טף במקום כתוב שאם היא מוכלת ורוצה להסתפק במועט, אפשר. כך שמבחינה כלכלית גם זו לא סיבה למנוע נישואים של מוגבלים בשכלה. הבעיה האחרת היא בעיית הילדים, תורשה, האם יש חשש א' לתורשה כלפי הילדים, ב' אותם הורים שהם מוגבלים בשכלם, האם יוכלו לגדל את הילדים? כאן אנחנו נכנסים לשאלה לא פשוטה. האם בעצם קיימת בעיה הלכתית, או קיים איסור הלכתי למנוע מאדם שהוא בר דעת ברמה מינימלית להוליד ילדים, משום שהוא ואשתו, שגם היא באותו מצב, לא יוכלו לגדל את הילדים כיאות? חיפשתי, לא מצאתי. אדם שהוא בר דעת ומוליד ילדים ואין לא מסוגל לגדל אותם, יש לכך תרופה במסגרת הקהילה. כלומר, אם הוא לא יכול לגדל את הילדים, הרי בעצם בית דין הם אביהם של יתומים, ויתומים אין הכוונה יתומים ממש בדווקא, אלא כל מי שהוריו לא יכולים לגדל אותו, ובעצם החובה מוטלת על הציבור לגדל את הילדים הללו. מובן שאם ההורים, שהם בני 6-7 לפי הגיל השכלי, לא מסוגלים, לא רק שלא מסוגלים לגדל את הילדים, אלא גם מסוכנים להם, אז בוודאי שצריך להוציא את הילדים מהם ולגדל אותם במסגרת משפחה אומנת, או אפילו להעביר אותם לאימוץ. זה ודאי מותר וצריך לעשות, אבל למנוע מהם מלהוליד ילדים לא מצאתי. מאידך, אם מדובר בחשש לפגיעה תורשתית בילדים, שגם הילדים הללו עלולים לשאת את הגנים של ההורים ולהיות במצב של מפגרים בשכלם או בדעתם, לדעתי במקרה כזה לא רק שמותר, אלא צריך להזדקק להפריה חוץ גופית, שבה אפשר למצוא את הפגמים הגנטיים גם אצלו וגם אצלה, ולהימנע בדרך הזו מלהוליד ילדים פגומים. כשם שאנחנו נוהגים למעשה במחלות גופניות שבהם יש חשש כבד לתורשה, חשש גבוה, באחוזים גבוהים, יחסית כמובן, ואנחנו משתדלים שאם יולידו ילדים, יעשו את זה לא בדרך הרגילה, וחלילה וחס הילדים הללו יישאו את המחלות של ההורים, ואז בהחלט מותר וצריך להזדקק להפריה חוץ גופית. הרי גם במקום כזה שמדובר בחשש לפגיעה בנפשם של הילדים, שלא יצליחו להתפתח מעבר לגיל השכלי של 6 ו-7, מותר בהחלט לפעול בדרך הזאת. אם נסכם את הדברים, כשמדובר באנשים מוגבלים בשכלם, אבל הצליחו להגיע לגיל שכלי של פירוטות, דהיינו האזור של 6-7, ומבינים את המושג של גיטין וקידושין, בלי להבין אותו לעומקו כמובן, יכולים להינשא זו לזו. הבעיה של גידול הילדים היא בעיה קשה, אבל יש לזה תרופה במסגרת הקהילה. הבעיה של תורשה היא בעיה שצריך לתת את הדעת, ואם אכן יש חשש כבד לתורשה, הרי הדרך הזו להוליד ילדים היא בדרך של הפריה חוץ גופית ולא בדרך אחרת. נזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה.